חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב אוהד טהר לב.
שלום, כאן מורשת חברותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אגדה יחד עם הרב אוהד טהר לב, ראש מדרשת אות לידנבאום. כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך הרב אוהד.
ערב טוב לך ידידיה ולמאזינים.
אנחנו רוצים ללמוד אגדה שהיא קשורה ליציאת מצרים, אבל היא גם מחכבת גם בימינו, נכון?
כן, אתה יודע, אנחנו סובלים הרבה מהאנטישמיות, היא לפעמים מרקיעה שחקים בכל מיני כיוונים, ובאמת הרקע של האגדה שלנו הוא גם אנטישמי. מתברר שזה כבר לפני, גם בתקופת חז"ל, הסיפור שלנו היה קיים, אבל הוא מקבל ככה גידים ועצמות גם בעולמנו אנו. בשנת 2003 יש תביעת ענק שמתגבשת נגד לא עלינו היהודים. היהודים מואשמים בגניבת עתק של סכומי עתק מהפרעונים, מהמצרים, בזמן יציאת מצרים. מי יזם את התביעה הזאת? לא פחות ולא יותר, דייקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת אל ז'קיקשיק במצרים, קראו לו דוקטור נביל חילמי. יחד עם קבוצת מצרים שחיים בשוויץ, והם מעלים תביעה מאוד מעניינת. מה אומר הדוקטור חילמי הזה ברעיון לתקשורת? שבאמת מיד אחרי ככה, בבוקר שאחרי יציאת מצרים, מלך פרעה מופתע לגלות מתחת למרפסת ארמונו אלפי נשים מצריות בוכיות, ומתחננות לעזרה.
באות להפגין.
לא להפגין, אומרות, היהודים מספרות שהיהודים גנבו את תכשיטיהם, את כלי הבישול שלהם, ואת הבגדים. עומק דוקטור חילמי, היה פה מעשה מרמה קולקטיבי הגדול ביותר שידעה ההיסטוריה. הגניבה לא הצטמצמה רק לכלי זהב, אלא כל דבר שניתן להעלות על הדעת. והוא מסביר מה עמד מאחורי השוד המטבחים הגדול הזה. אחד הכהנים המצריים סיפר שזו דרכם של היהודים לכל אורך ההיסטוריה. הם מבקשים לגרום לבעיה שולית הקשורה לצורכי המחיה היומיומיים, מעסיקים את האנשים בעניינים אלה, ואז הם באופן ארמומי בורחים, והם כבר לא יכולים לרדוף אחריהם כדי להשיב את הזהב הגזול. הם עושים חשבון על מה מדובר, מגיעים לסכומי עתק. הם אומרים שאם הם יצליחו להתגבר על חוק ההתיישנות, יעברו אלפי שנים, הם מגיעים למשהו לטריליון 125 טון זהב שהיהודים גנבו. הוא אומר שהם הולכים להגיש תביעה נגד כל יהודי העולם, כמובן נגד היהודים בישראל, וששאלו אותו אם יש מקום לפשרה, הוא אומר, יכול להיות, נפרוס את החוב על 1,000 שנה, נוסיף לו את הריביות, וכך נראה מה יקרה. זאת אומרת, בא מישהו ומעלה טענה ישנה שהיהודים שיצאו מארץ מצרים לקחו איתם המון כסף וזהב. דרך אגב, טענה נכונה, ככה היא כתובה. והסיפור הזה כבר היה בזמן אלכסנדר מוקדון.
ושם היה את גביעה במסיסה.
כבר היה גביעה במסיסה. השליט המעצמה הגדולה בעולם, ששלט גם פה בארץ ישראל, היה אלכסנדר מוקדון. ובאמת האגדה מספרת, בדף צדיק א', עמוד א', זאת האגדה שאותה אנחנו הולכים ללמוד, עם עוד אגדה עם גביעה במסיסה, גם על טענת לא המצריים, אלא הישמעילים, על טענה מאוד דומה, ובואו נראה איך הוא השיב להם.
אבל רגע, לפני שאתה עובר למה שהיה בחז"ל, מה נסגר עם התביעה הזאת במצרים?
התביעה הזאת היא כמובן לא רלוונטית.
נדחתה.
יש בה אלמנטים, כמו שאמרתי, אנטישמיים, מחפשים איך לתפוס אותנו, איך לראות אותנו כאנשים אוהבי בצע וכסף, איך לחפש אותנו, הרוע בהתגלמותו. כמובן, נראה לי שהיה פה איזשהו עניין לעלות את הטענה הזאת, אבל כל פעם טענה מעין זאת עולה, וישר יודעים איך להוריד אותה, כי הנה, מה שענה גביע בן פסיסה,
רלוונטי גם לימין.
גם לימין. וככה הגמרא מספרת במסכת סנהדרין, דף צדיק א', עמוד א', שוב פעם אחת, באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון. אמרו לו, הרי הוא אומר, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים, וישאלום, תנו לנו כסף וזהב שנטלתם ממנו. אתם באים ואומרים, אתם השאלתם, תחזירו לנו את מה שלקחתם, לא זכרו לנו שהחזרתם. אמר גביע בן פסיסה לחכמים, תנו לי רשות, ואלך ואדון עמהן לפני אלכסנדרוס מוקדון. אם ינצחוני, והם יזכו בוויכוח, אמרו להם, הדיות שבנו ניצחתם. ואם אני אנצח אותם, אמרו להם, תורת משה רבנו ניצחתם. כן, בוא נראה, אם הם ינצחו, אני הקטן שבקטנים. אם אני אנצח, זה לא אני. אני בא בשם התורה. נתנו לו רשות. לא היה ברירה, לא היה אף אחד אחר. והלך ודן עמהן. אמר להן, מאיכן אתם מביאים ראיה? אמרו לו, מן התורה. אנחנו מביאים ראיה מן התורה, פסוקים מהתורה. אמר להן, אף אני לא אביא ראיה, אלא מן התורה. גם אני אביא ראיה מן התורה. שנאמר, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. תנו לנו שכר עבודה של 60 ריבו, ששיעבדתם במצרים 30 שנה ו-400 שנה. זאת אומרת, בני ישראל היו 430 שנה, דרך אגב, הרי הם עבדו 210 שנים, אבל מאז שכנראה יעקב ירד למצרים, 60 ריבו איש, היו הרבה יותר, אבל בוא נגיד 60 ריבו, כן, אז תכפיל בשנים, הם לא קיבלו משכורת, תנו לנו, תחזירו, אתם תחזירו לנו,
נתקזז.
נתקזז. אמר להן אלכסנדרוס מוקדון, החזירו לו תשובה. אמרו לו, תנו לנו זמן שלושה ימים. נתן להם זמן. בדקו ולא מצאו תשובה. מיד הניחו שדותיהן כשהן זרועות וכרמיהן כשהן נטועות, וברחו ואותה שנה שביעית הייתה. ושוב פעם אחת, באו בני ישמעאל ובני קטורה לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון. אמרו לו, פעם זה בני ישמעאל, מקודם זה היה המצרים. ארץ כנען שלנו ושלכם, דכתיב, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, וכתיב, אלה תולדות יצחק בן אברהם. אמר להם גביע בן פסיסה לחכמים, תנו לי רשות ואלך ואדון עמהם לפני אלכסנדרוס מוקדון. אם ינצחוני, אמרו הדיות שבנו, ניצחתם. ואם אני אנצח אותם, אמרו להם, תורת משה רבנו ניצחתם. נתנו לו רשות. הלך ודן עמהן. אמר להן, מאיכן אתם מביאים ראיה? אמרו לו, מן התורה. אמר להן, אף אני לא אביא ראיה, אלא מן התורה. שנאמר, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות. אומר להם, פסיסה בן גביע, אב שנתן אגיטין לבניו בחייו, ושיגר זה מעל זה, כלום יש לזה על זה כלום? זאת אומרת, הוא חילק את הכל, נתן צוואה בחייו, אתה תקבל את זה, אתה תקבל את זה. איזה טענה אתם יכולים להגיד? היה פה משהו לא ברור? קיבלתם מתנות. מהי מתנות? אמר רבי ירמיה בר אבא מלמד שמסר להם שם טומאה. אני חייב לומר שיש לזה מקבילה במדרש, וגם שם מופיע אותו דבר, אמר להם אלכסנדרס מוקדון, מה אתם משיבים? הם ביקשו שלושה ימים, ואז הם חזרו ולא היה להם מה לענות, ושוב פעם אותו דבר, הם עזבו את הכל, ואותה שנה שביעית הייתה.
אותה תבנית שמצאנו בכל הסיפורים בעצם.
בדיוק אותה תבנית, אותו דבר, שחוזר פה בכל הסיפורים על גביע בן פסיסה. יש לנו פה כמה וכמה שאלות, גם על ההגדה הראשונה וגם על ההגדה השנייה. על ההגדה הראשונה, שאלת המצרים הייתה שאלה מצוינת. עם ישראל השאיל ואמר שהוא חוזר בעוד שלושה ימים.
ולא חזר.
הוא לא חזר, אבל מה שיותר גרוע,
לא
הוא
חזיר.
לא החזיר את הכסף והכלים והזהב שהוא לקח. כן, זאת אומרת, יש להם טענה נכונה. מה המשמעות התשובה של גביע בן פסיסה? למה יש לנו לכל הסיפורים, אם יגידו ככה וככה, אז תגידו כך, ואם יגידו ככה וככה, תגידו כך. מה המשמעות של התבנית הספרותית שחוזרת כל הזמן בשני הסיפורים שלנו, אבל גם בסיפורים הקודמים שלמדנו בעבר, זה אותו דבר. מעבר לשאלה של המצרים,
של החשבון הכספי, אתה מתכוון?
של החשבון הכספי, יש פה שאלה מאוד חזקה. מאוד חזקה. איך יכול להיות שאנחנו התבקשנו, היהודים, לרמות? הרי רימינו.
שאלה מוסרית.
לנצל את המצרים. למה לנצל אותם? זוהי דרכה של תורה? למה? למה לעבוד עליהם? תסלח לי על הביטוי המודרני. כאילו להגיד, אנחנו נתנו לנו, אנחנו חוזרים, ולא לחזור.
האם זו הייתה הכוונה שיצאו ברכוש גדול דווקא בדרך הזאת של הרמייה?
לכאורה. לכאורה, הרי אנחנו לא יודעים שהייתה, מישהו ידע שיש כוונה לחזור. זה כמובן מעורר שאלה גדולה מאוד. כבר קודם, שמשה רבנו בא לפרעה ואומר לו, תן לנו, תשחרר אותנו, נלך שלושת ימים, נעבוד הקדוש ברוך הוא, ונחזור. הייתה הווה אמינה לחזור.
אבל אתה יודע, השאלה הזאת מוכרת לי כבר כשאלה ששואלים על יעקב אבינו, שהוא גם גנב את הברכות מעשיו.
הנה חינמי, השאלה היא שאלה קשה. השאלה פה היא שאלה הרבה יותר קריטית. כך היא דרכה של תורה.
נכון.
בוא נגיד שכך היא דרכה של תורה, מה זה עושה לנו? בתור אנשים, איזה מין עולם רוחני אנחנו בונים לעצמנו? מה זה עושה לנפש שלנו?
כן.
ככה אנחנו רוצים להתרגל, שנגנוב, שניקח. אבל אני רוצה לשאול עוד שאלה, שהיא מאוד קריטית. למה היה כל כך חשוב להשאיל כלי כסף וכלי זהב? מה הקטע? למה לצאת עם כל כך הרבה כלי כסף וכלי זהב?
טוב, בגלל ההבטחה הזאת של רכוש גדול לאברהם אבינו.
למה הייתה הבטחה כזאת?
או, זו שאלה מעניינת.
מה עומד מאחורי זה? כן. מה הקטע? מה, חסר כסף? הקדוש ברוך הוא כבר ידאג להם למצוא איזשהו צר בדרך. זה לגבי ההגדה הראשונה. לגבי ההגדה השנייה אני רוצה לשאול. במה מיוחדת טענת הישמעאלים על טענת המצרים? מה המשמעות של התשובה שלו? של פסיסה בן גביה, שיש מתנות. האגדה אומרת שמה המתנות שהם קיבלו?
שם טומאה.
שם טומאה. מה זה שם טומאה? למה זה מתנה אם זה שם טומאה? מה מיוחד בזה שהם קיבלו מתנות? למה האגדה קוראת לזה מתנה? וכמובן שאלה מאוד חשובה, מה ניתן ללמוד מהאגדות האלה לימינו אנ.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חבותה כאן במורשת, חבותה יחד עם הרב אוהד תהרלב, אנחנו לומדים את האגדות של גביע בן בסיסה, הפעם בעניין של הרכוש הגדול, הכסף של עבדות מצרים, גם השאלה של הנתינה של ארץ ישראל דווקא לעם ישראל ולא למשמעלים וכו'. אז בואו נתחיל עם העניין של הרכוש הגדול. ראינו שיש הבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ושאלנו בעצם למה צריך את ההבטחה הזאת, ולמה הדרך לקבל את ההבטחה היא בדרך של רמייה.
אז תראה, אנחנו כרגע מתמקדים כמובן בהגדה הראשונה,
כן.
של לקיחת הכסף. יש שלוש פעמים בספר השמות שיש לנו ציווי, אמירה, לגבי הכסף הזה. פעם ראשונה בשמות פרק ג', כשמשה רבנו עומד שם ליד הסנה, והתורה אומרת, ונתתי אתכן העם הזה בעיני מצרים, והיה כתלכו, לא תלכו ריקם. נתתי לשון עבר. ושאלה אישה משכנתה, ומגרת בית הכלי כסף, וכלי זהב, ושמלות וכו', וניצלתם את מצרים. גם פה יש את המילה ניצול. הפעם השנייה, בשמות פרק י' א', כבר בשלבי...
ציווי מעשי.
בדיוק. דבר נא באוזני העם וישאלו איש מעת רעהו, ואישה מעת רעותה, כלי כסף וכלי זהב, שים לב לביטוי, כלי רעהו וכלי רעותה, הם היו רעים, חברים, ויתן השם אתכן העם בעיני מצרים, ייתן...
בעתיד?
לא, בעתיד. ובשמות פרק י' ב', ממש ככה, בתהליך היציאה.
זה הביצוע המעשי.
זה הביצוע, ובני ישראל עשו כדבר משה, וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב וסמלות, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים, וישאילום, וינצלו את מצרים. אז תשים לב, גם פה כתוב ניצול, והשורש נתן מופיע כאן בכל הווריאציות שלו. ונתתי, ויתן, והשם נתן.
אז איפה הנתינה כביכול של המצרים? רואים שהכל מת הקדוש ברוך הוא.
כן, איפה פה הנתינה ומה עומד מאחורי זה? אז ראשית, אני רוצה קצת ללכת להלכה. יש לנו מצווה בתורה, שאתה קונה עבד, עבד עברי, בשנה השביעית אתה צריך לשלוח אותו
לחופשי.
ואומרת לנו התורה, וכי תשלחנו חופשי מעמך בדברים פרק תתוו, לא תשלחנו ריקם. הענק תעניק לו מצונך ומגרונך. אתה צריך להוציא אותו עם הענקה, עם איזושהי מתנה. למה? וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויבדך השם אלוהיך, שגם שם כנראה...
עם רכוש גדול יצאת.
יצאת עם משהו. ממש כן. ככה, כן? ובאמת ככה כותב הריטב"א, שזכר למצווה זו, של יוצאים ברכוש גדול, יש את המצווה אצל עבד עברי, הענק תעניק. עבד עבד אצלך, אתה חייב לתת לו הענקה, מתנה. ככה גם פוסק הרמב״ם, גברים, נשים, עבדים ושפחות. מה הרעיון שעומד מאחורי זה, שמשלחים את העבדים בידיים מלאות ולא בידיים ריקות, כותב על זה ספר החינוך, למען נקנה בנפשנו מידות מעולות יקרות וחמודות. אתה תיתן, עבד אצלך, הכרת הטוב.
מגיע לו.
מגיע לו, בדיוק. לא משנה, עבד אצלך הרבה זמן, תן לו משהו מאשר ברך אותך הקדוש ברוך הוא. והאמת היא, שככה גם כותבים הפוסקים, ככה גם אנחנו נוהגים היום.
פיצויים,
כל פועל, פנסיה. כל שכיר שעוזב, מוצאים אותו עם פיצויים. איך נותנים לו את הפיצויים? האם, או שהמעביד מפטר אותו, הוא חוסך לו בצד, אבל הוא לא מוציא אותו בלי כלום. הוא חייב לצאת עם משהו. לא כולם טוענים שזה... דין של פועלים, יש כאלה שאומרים שזה מדין צדקה. הוא גמר לעבוד, שלא יצטרך, שיהיה חסר כל, הוא יקבל את מה שהוא אמור לקבל. אז קודם כל, יש פה אלמנט שכנראה היה מקובל אולי בעולם. עבדים שיוצאים, בטח עם של עבדים יוצאים עם משהו. אבל יש פה משהו, אפשר לתת ככה כיוונים קצת יותר מחשבתיים מה קרה פה. אז כבר בספרים החיצוניים, הופיע כיוון בספר היובלים, פרק ממחת, שהיה פה אלמנט של ביזיון, ויבזו את מצרים תחת העבדות אשר עבדום בכוח. אתם ביזיתם אותנו, אנחנו נבזה אתכם. אבל גם זה קצת מריח לנו לא טוב, ואיבן עזרא לא מחליק את הפינות, ואומר חד וחלק, אל תשאל, היינו גנבים, לא גנבים, אין טעם לשאול למה, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל, הוא נתן למי שירצה ויקחנו מידו, וזה לא רע, כי הכל שלו.
כלומר, זה מזכיר את הרש"י הראשון, אמר רבי יצחק, על גבי ארץ ישראל, נכון. ברצונו נתנה לנו, ברצונו נתנה להם, נתנה לנו.
נכון, אבל יש פה אלמנט שמעורר תהייה, מה עומד מאחורי זה? מה פירוש הקדוש ברוך הוא אמר, אנחנו נחזור לזה עוד מעט, ברצונו נתנה, ברצונו לקחה, מה יש פה מאחורי זה? ואיבן עזרא אומר, אל תשאל שאלות, במילים אחרות, ככה העולם עובד. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה, וככה העולם עובד, ולמה הקדוש ברוך הוא רוצה, ולמה ככה העולם עובד, אנחנו עוד מעט נגיע לזה, ונראה מה מסתתר מאחורי דברי איבן עזרא. אבל לפני כן, אני רוצה להביא עוד כמה כיוונים. רבנו בחיי למשל כותב שהיה פה לא גניבה, היה פה השאלה. תשאילו, כן?
אז מה עם החזרה?
לשון, או, מה עם החזרה? אז הוא אומר, השאלה בעצם זה לא מה שאתה חושב, אלא השאלה זה מתנה.
נתינה, ממש.
בלשון חזן, ממש ככה. הספורנו כותב, הם התכוונו להחזיר, כי הם באמת אמרו השאילו. אלא מה קרה? המצרים התחילו לרדוף אחריהם, והם הבינו שאם הם חוזרים, הלך עליהם, והם לא חזרו.
כלומר, בעצם אין למי להחזיר.
אין למי להחזיר. ולכן, אתם רודפים אחרינו, יש פה שלל מהרדיפה הזאת, ואנחנו לוקחים את זה אליהם. האמת שהכיוון הכי שמתחבר אליי, והכי יפה, אני חושב, זה השדל, שדל. שדל כותב שהיה פה מעשה תחבולה, אין ספק. אלא מה מסתתר מאחורי זה? שבעצם הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותם פרק בהלכות התייחסות לאנשים שאתה כובש. אם אתה תדכה מישהו, תדע לך, זה מה שיעשו לך. זאת אומרת, מה שאנחנו עשינו עכשיו למצרים,
מידה כמידה.
שלמעשה לקחו מהם את הכסף, את הזהב, את הכלי בישול שלהם, את הדברים העיקרים להם, זה מידה כנגד מידה. תלמדו. מי שידכה עם, מי שידכה עבדים, בסופו של דבר, העונש שלו יהיה...
יחזור אליו.
שיחזור אליו. זה מידה כנגד מידה. ואת זה הקדוש ברוך הוא רצה שהם ילמדו. זאת אומרת, אומר השדן, אל תדאג לנפש שלהם, כי זה דווקא מעין שיעור וראי, תראה מה קורה כשאתה תנהג ככה לעם, וצריך לזכור את זה, כי באמת הנושא הזה של יציאת מצרים ומה קרה לנו במצרים הוא מאוד 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 קריטי. אבל אני רוצה לחזור שנייה לאיבן עזרא, ורוצה לחזור למה שאתה הזכרת של היציאה ברכוש גדול, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, שהם יצאו ברכוש גדול, ואיך אומרת הגמרא, שלא יאמר אותו צדיק, ועבדו ועינו אותם, קיים בהם. ואחר כן, יצאו ברכוש גדול, לא קיים בהם. אז אוקיי, הנה הוא מקיים, אבל למה היה כל כך חשוב לקדוש ברוך הוא להגיד לאברהם, שהם יצאו ברכוש גדול. אז אני חייב לומר, שיש פה משהו, אני חושב, קצת ככה, שנסתכל על כל הסיפור, בצורה רחבה. כבר המדרש בשמות רבה, כותב דבר מאוד מעניין, מציג את כל הדברים האלה קצת בצורה אחרת, שהיו אנשים במצרים שסמכו שבני ישראל יוצאים. וחלק מהשמחה הזאת זה הענקת מתנות שהם נתנו. זאת אומרת, לא כולם היו כאלה רעים ורשעים.
אין כאן ניצול, אלא הפוך.
כל מי שאוהב את בניי יבוא וישמח עם בניי, אומר המדרש. הקשירים שבמצרים באו ועשו פסח עם ישראל ועלו עמהם, שנאמר, וגם ערב רב עלה איתם, וזה היה ערב רב. היו אנשים שאומרים, אנחנו הולכים איתכם.
יפה, זה גם מובן עכשיו למה כתוב אישם את רעותה.
נכון, בדיוק, כי כנראה היו פה רעים. עכשיו צריך להבין, איך אומר הרב קוק, יציאת מצרים היא האביב של כל העולם כולו. זאת אומרת, היה פה משהו עולמי. לא רק מקומי, לאומי, אלא משהו עולמי. ואני רוצה להתייחס למשהו העולמי הזה, לעניין של הכסף, וגם לעניין של הזהב. הגמרא במסכת פסחים מציגה דבר מאוד מעניין, ומספרת לנו מה קרה לכסף הזה. לאן הוא התגלגל? איך הוא הגיע? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטו והביאו למצרים. שנאמר, וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא. אין לי אלא שבארץ מצרים ושבארץ כנען, משאר ארצות מניין, תלמוד לומר, וכל הארץ באו מצרימה. זאת אומרת, מאיפה נהיה למצרים הרבה כסף? היה רעב, כולם באו לקנות אוכל, והכסף בגיע. כסף הוא לא דבר שנשאר באותו מקום. כסף הוא
עובר לסוחר.
עובר לסוחר, בדיוק. כשבני ישראל עולים ממצרים, הם לוקחים את הכסף, את הזהב הזה איתם. כן, איך בדיוק זה קרה? זה קרה. ואומרת הגמרא שהיה מונח עד רחובעם אצלהם. בא שישק מלך מצרים, נלחם עם רחובעם, ונטל את כל הכסף. שנאמר, והיא בשנה החמישית למלך רחובעם, עלה שישק מלך מצרים על ירושלים, ויקח את אוצרות בית השם ואת אוצרות בית המלך. וממשיכה הגמרא ואומרת, שבא זרח מלך כוש ונטל משישק. איך שלא נסתכל, הכסף לכאורה
חזר למצרים.
חזר כבר למצרים, בדיוק. ואז יש הגמרא ממשיכה ואומרת, בעשה נטלו ממלך כוש, שיגרו לאדרימון בן תברימון, באו בני עמון, נטלו, ביהושפט נטל מבני עמות, והיה מונח עד אחז, בסנחריב נטלו מאחז, וככה יש תיאור עד שבאו רומים, נטלו מהפרסים, מהיוונים, ועדיין מונח
שם ברומי.
מה הגמרא הזאת מספרת לנו? הגמרא מספרת לנו דבר מדהים. כסף הוא אף פעם לא נשאר במקום אחד. הוא עובר. גם הכסף הפרטי שלנו. הוא לא שלנו. הוא של הקדוש ברוך הוא. מתי מתברר שהכסף שלנו? כבר דיברנו על זה בעבר. כשאנחנו נותנים אותו לאחר, למי שזקוק לו, אז הוא נרשם על שמנו.
קיבלנו נקודות זכות.
כן, אבל כל עוד שלא נתנו אותו, הוא לא שלנו. הוא מופקד אצלנו. הוא מונח אצלנו. הרי ככה אנחנו חיים. כמו שאמרת, הכסף עובר לסוחר. וכמו שאצל אדם פרטי זה ככה, גם אצל אדם כללי זה ככה. גם אצל העם זה ככה. גם בעולם הבינלאומי זה ככה. כסף כל הים עובר. הכסף נמצא אצל עם, עובר לעם. נמצא אצל X, עובר ל-Y. ולכן יכול להיות ששלושת הפסוקים שמדברים על הכסף, הם מדברים, המילה ונתן על עבר, הווה ועתיד. כי יש פה משהו, הווה מתמשך. הכסף מתמשך. זאת אומרת, אי אפשר לבוא בטענות למה לקחתם. זה טבעו של כסף. איך הוא מגיע לידיך, זה באמת סיבה טובה. שאלה טובה. אבל אני חוזר לאבן עזרא, שאומר, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. מה זה אומר? זה אומר, כשאתה יוצא ממצרים, כשאתה קיים בעולם, אם תרצה העולם, כשאתה עובר בעולם, אתה עובר בעולם, כל אחד יש לו מזונותיו קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, כספו, קבוע לו מתחילת השנה ועד סוף חייו, הוא אדם עובר, אדם יורד לקבר, לא ירד אחריו, לא כספו ולא כבודו. אתה היית יכול להיות עשיר ככורח. אין לזה שום משמעות ביום שאחרי המוות. ולכן, יש פה תהליך שלם. ואם אנחנו אומרים שיציאת מצרים היא יציאת מצרים של כל העולם כולו, יש פה תהליך ארוך מאוד. ובואו נחזור שנייה להגדה. כי מה הגביע במסיסה אומר להם? הוא אומר להם, אתם באים מהתורה, בואו נלך לתורה. לפי החשבונות שאתם עושים, בעין הרעה שלכם, הצרה שלכם, אתם צריכים להביא לנו את הכסף. ואין לזה סוף.
כן.
כי לא נצא מהחשבונות האלה. הכסף הוא עובר. וזה מה שלא היה להם מה לעשות. והאגדה מסיימת במוטיב של כל האגדות על השביעית. הלכו, השאירו להם את הקרקעות, והנה הייתה שנה שביעית והיה להם ממה לאכול. כל הרעיון של שנת השביעית, של השנת השמיטה, זה הרעיון הזה.
שזה לא שייך לנו.
אתה לא הבעלים. הפרנסה מהקדוש ברוך הוא. אל תדאג. הפרנסה תגיע. זאת אומרת, אני אומר כל הזמן, ככה אני מרגיש, בא לידך אפשרות לתת צדקה? תן. מה יהיה עם הכסף? Mm-hmm. אל תדאג. אם זה שלך, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך. אם זה לא שלך, זה לא שלך. כסף הוא עובר. תמיד אני אומר, מה זה ברכה אצל האדם? אדם קיבל, הלך עם 200 שקל למכולת, קנית מצרכים, בוא נראה מה קרה לזה. יהיה כאלה, ינצלו כמעט הכל, יהיה אוכל מדהים לשבת. יהיו כאלה, החמי נשרף על הגז, הכל ירד לטמיון, הקדיח, התפשיל הקדיח, אתה זורק את הכל, בתוך 200 שקל, 180 שקל זרקת לפח. Mm-hmm. אין לך ברכה. אתה לא יודע. תן. ברגע שתיתן, עד רבה. המצווה היחידה שאומרים לך, שברגע שתיתן כסף, יש לך הבטחה, אסר בשביל שתתאשר, זה בדיוק זה. זאת אומרת, יש פה עניין שאם אתה תיתן, יגיע אליך כסף אחר, כי הכסף עובר. אם תעצור אותו אצלך, mm-hmm. גם כביכול הברכה תישאר אצלך. אז אפילו אני אהיה קצת מחוקם יותר, עשו פה חסד עם המצרים.
וואו.
כן, היכולת שלהם להמשיך לחיות, זה יאללה, תעבירו את הכסף. אל תשאירו אותו אצלכם. בניגוד, הבעל התורים כותב שמצרים... מתחילה כן. במם פתוחה ומסתיימת במם סופית, וואו. כי מי שהגיע למצרים לא יצא ממנו. קצת מזכיר לנו את החמאס, את החטופים. כן, לא, אתה לא יוצא משם. אומרים לך, הנה, תראה, עם ישראל יוצא ממצרים, לא רק עם ישראל יוצא, גם הכסף. גם הכסף שמבטא את, את ה, נגיד ככה, את החומריות בעולם, הוא ממשיך הלאה, ממשיך להתקדם, עובר אלינו, וגם יגיע בחזרה למצרים בהיסטוריה בצורה כזאת או אחרת.
אולי נסיים עם פסוק מספר דברי הימים, שדוד המלך מברך את עם ישראל בשעת בניית בית המקדש, אז הוא אומר, וכי מי אני ומי עמי, כי נעצור כוח להתנדב כזאת, כי ממך הכל ומידך נתנו לך.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חבותה כאן במורשת חבותה יחד עם הרב אוהד תרלב. עכשיו אנחנו עם האגדה השנייה, הטענה של בני ישמעאל. הם רוצים להיות שותפים כאן איתנו בארץ, כי הם הבנים של אברהם. יש כאן אולי טענה לא רק של כסף, של נדלן, אלא משהו גדול יותר?
תראה, יש פה שאלה ראשונה. מה האגדה הזאת מוסיפה לאגדה הקודמת? במה היא מוסיפה? האגדה הקודמת... באו המצרים וטענו, אתם חייבים לנו כסף. האגדה הזאת, באים הישמעאלים, ולא טוענים כולה שלי, אלא הם טוענים, אנחנו שותפים, הארץ שלכם, אבל גם לנו יש חלק. במילים אחרות, אנחנו רוצים פה מדינה פלסטינית. אנחנו רוצים פה חלק שלנו, שבוא נחצה את הארץ לשניים.
כן.
אתם ואנחנו, או במילים אחרות, במקום לחצות את הארץ לשניים...
שותפים.
שותפות. שותפות זה משהו אחר, הכל ביחד. כולנו שותפים, הברכה. Mm-hmm. בואו נחיה פה. שני עמים בשותף. ביחד. וגביע בן בסיסה, אני חושב, קצת חושש מהעניין. מה הוא אומר להם? עוד פעם, אותה תבנית, עוד מעט נתייחס לנושא של אותה תבנית, והוא אומר להם, תשמעו רבותיי, כבר בחיים היה פה חלוקת שלל. אברהם והוא מביא פסוק מהתורה, הרי הם אומרים, הנה, אנחנו היינו בנים גם של אברהם, אנחנו אותה משפחה, ירושה מחלקים שווה בשווה, אפילו לא שווה בשווה, שותפות, משהו מגיע לנו פה בארץ. אומר להם, גביע בן בסיסה, תשימו לב מה כתוב, היתן אברהם את כל אשר לו, הכל, ליצחק. זאת אומרת,
הייתה צוואה בעצם.
הייתה צוואה, הכל יצחק קיבל. מה נשאר לאחרים? לבני הפילגשים? ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות. אתם לא קיבלתם חלק בירושה, אתם קיבלתם מתנות בחיים. שזה משהו אחר. זה לא שאני עכשיו יש לי בבנק מיליון שקל, ואני מחלק את זה שווה בשווה. לא. אני נותן הכל לילד שלי שקוראים לו יצחק. אתם מקבלים מתנות. אני, כל אחד מכם, אני הולך וקונה לו מתנה. מה המתנה? אתה תקבל מכונית, אתה תקבל את זה, אתה תקבל את זה. אבל זה משהו אחר. זה משהו...
זה לא חלק.
זה לא חלק. עכשיו, יש פה שני דברים. דבר ראשון, שאלנו למה, מה העניין של המתנה.
ומה היא? שם תומעה עוד?
עוד מעט נדבר על השם תומעה. מה הדבר הזה שהם קיבלו שהמתנה? מתנה זה דבר שהוא למעשה, יש בו אקט של ברכה, של הוקרה, של הודעה, והוא נשאר שלך. אני באמת מעביר אותו ממני אליך. זה לא כמו כסף וזהב שהוא עובר.
מתגלגל.
והוא מתגלגל. אתה מקבל כאן משהו מיוחד מאוד. וזה קורה בחיים. מה המשמעות של שם תומעה? מה זה שם תומעה? שם תומעה, אם תרצה, ככה כותבים הפרשנים, זה כישופים. זה השתמשות במיסטיקה. היכולת שלך להשתמש ולהשפיע על העולם בצורה שלילית. אתם מקבלים משהו. זה משהו עם כוח מאוד מאוד גדול. זה לא סתם מתנה. זה יכולת השפעה על מה שקורה בעולם. זה כמו מה שהחרטומים עושים במצרים. יש לכם שם. שם של תומעה. אתם למעשה, זאת אמירה, אתם שייכים לעולם האחר. שהערב רב עולה ממצרים, הוא מפיל, הוא משתמש בשם תומעה הזה. ולכן נופלים חללים בחטא העגל, ובעוד כהנה וכהנה. זוהי מתנה. זה לא רק מתנה, זה מתנה גדולה מאוד, שתעשה לנו הרבה מאוד צרות, אבל קיבלתם נכס של יכולת השפעה בעולם וכוח בעולם. מה שמאוד חשוב, אנחנו לא שותפים. עכשיו תראה, ההגדה הראשונה עוסקת במטלטלין, כסף, כלי בית, שמלות, בגדים. ההגדה השנייה עוסקת בנדלן. במטלטלין עוד אפשר לחלק. נדלן אין דבר כזה. אנחנו לבד. כי זה מזמין צרות. עכשיו לא רק זה, הם מקבלים גם מתנה.
במקום.
שזה לא מטלטלין ולא נדלן.
משהו רוחני.
משהו רוחני, משהו אחר. השם ברך את אברהם בכל, זה הקוליות, זה משהו. הם מקבלים משהו אחר לגמרי. ובואו נחזור שנייה לתבנית. שעליה דיברנו. התבנית הזאת היא חוזרת בכל סיפורי גביע בן בסיסה. בכל הסיפורים שבאו וטענו ככה וככה. דבר ראשון, גביע בן בסיסה אומר, אני הקטן.
זה לא אני.
זה לא אני. זה, אם אני אנצח, זה התורה. יש פה את מידת הענווה. מידת הענווה קריטית. בכל ויכוח, מידת הענווה קריטית בכל מסע ומתן. כי מידת הענווה אומרת, אני מפנה מקום. אני לא תופס את כל המקום. המקום הוא לא שלי. המקום מהתורה. עצם הרצון שלי להגיע עם מידת הענווה, הוא תמיד ייצר ברכה. הוא תמיד ייצר אפשרות. כי אם אני מפנה מקום, אז יהיה לי מקום. אם אני אתן, אני גם אקבל. זאת אומרת, זה בעומק העניין, זה אותה תנועה. עכשיו בוא נדבר על התורה. הכל מתחיל ונגמר בתורה, וזאת אמירה מאוד חשובה, כי היא גם אמירה שאומרת, זה לא אני, זה התורה, אבל זה הכסף. הכסף הזה, הרכוש, הוא כבר הוחלט מאז ומתמיד למי הוא יהיה. הוא כבר כתוב בתורה. ברצונו נתנה, ברצונו לא נתנה, כן? כוח מעשיו יגיד לעמו. יש פה משהו מאוד טוטלי ואמירה רוחנית, אמונית, שהכל מתחיל והכל נגמר מהתורה. הסיום של הסיפורים, עוד פעם הוא קשור לפינוי, לאי אחיזה, כי הרעיון של שמיטה, כשאתה לא אוחז. כשאתה אוחז במשהו, באופן פרדוקסלי, אין לך אחיזה בו בכלל, הוא לא שלך. כשאתה משחרר, אתה מקבל. זה אמור לגבי הכסף, שתיתן, תעביר, תיתן צדקה, ייכנס לך עוד, וגם בעניין הנדלן, שהוא מעולם לא שלנו, השביעית, אל תאחז, הנה יהיה לך ברכה, ובאמת מה שקורה באותה שנה, בכל הסיפורים, עם כל הוויכוחים, יש להם הרבה ברכה, כי כביכול הם עזבו את האדמה, והנה הברכה צומחת לך בתור יהודי. וזאת אמירה אמונית מאוד חזקה. כמה שתתפוס מקום, כמה שתוחז בחומר, הוא יברח לך. כמה שתשחרר, תקבל יותר.
וזה מלמד לימינו, כי ראינו גם שהטענה של האגדה הראשונה עלתה גם בימינו, אז גם האגדה השנייה כל הזמן חוזרת על עצמה.
זה נכון לנו בימינו כעם, אבל זה נכון לנו כאנשים פרטיים. להפסיק לאחוז, להפסיק לדאוג, לבקש לי, מגיע לי, תדאגו לי. הכיוון תמיד צריך להיות, אנחנו הכל עובר דרכנו. מעבירים את זה הלאה לילדים, לשכנים, למי שזקוק. זה הראש הרוחני שצריך להיות.
הרב אוהד תהרלב, תודה רבה לך.
ערב טוב לך ולמאזין.
כאן ידידיה תנעמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברותה הבאה.
חברותה עם ידידיה תנעמי.